ובזוהר בראשית מ"ז א', כל מן דאשתדל באורייתא בכל יומא יזכה למה ולחולקה בעלמא דאתי, מתחשיב לה כאילו בנה עלמין דהא באורייתא יתבנה עלמין וישתכלל. הדא הוא דכתיב השם בחוכמה יסד ארץ, וכתיב היה אצלו אמון וכולי. וכל דאשתדל בה שכלל עלמין וקיים לה. ותח הזה ברוחה עביד קודשה ברכו עלמה, וברוחה המתקיימה דה רוחה דאינון דלען באורייתא. כן, אנחנו רואים שוב אותו עיקרון שראינו עד עכשיו, שמי שלומד את התורה לא רק מקיים את עצמו, אלא מקיים את העולם כולו ממש. משום שהתורה משתלשלת מן העולם שהוא למעלה מכל העולמות כולם, עולם המלבוש, שאפילו קדם לאדם קדמון, שאפילו קדם לאצילות, שאפילו קדם לברי היצירה והעשייה. כן, יש עולם קדום מאוד, שממנו משתלשלת התורה, ואז יוצא שכאשר האדם עוסק בתורה, יש לו חיבור אל שורש המציאות. כן. זה בכלל אותו דבר, אנחנו דיברנו על זה בשיעור שעבר, מה זה המלבוש. כן, הוא קיים הכל. כלומר, לפי רבי חיים וולוז'ין, לרגע אחד, כמו שהוא הסביר לפני כן, אם לרגע אחד היו מפסיקים בעולם כולו ללמוד תורה, תודה רבה, העולם היה חרב ממש. במלחמת העולם השנייה לא היה דבר כזה, מי אמר לך?
היה שואה.
זה נכון. מה השאלה? לא הבנתי.
לא, כל היהודי, שליש מהעם היהודי
עלה. שליש מהעם היהודי עלה, זה ממש מצער מאוד.
איך, מי?
מי מה?
מי למד תורה?
מי שלמד, למד. היו כאלה שלמדו תורה. פה בארץ ישראל לא למדו תורה, למדו. ושם בפרשת וישב, אחר שהאריך תחיל, מה? אני לא מסביר את הארמית, אלא אם כן מבקשים. כלומר, הכלל גדול הוא שהנחת היסוד שלי הוא, היא שאנשים ששומעים ציטוטים בארמית מן המקורות, מבינים את הארמית. אם יש מילה לא ברורה, הם יכולים לשאול, אין שום בעיה. שתי מילים ברורות, יכולים לשאול. אבל אם לא שואלים, אני לא מסביר. כי אני מניח שמבינים. במיוחד שבחלק מן ההוצאות יש גם תרגום.
אז זה מדבר לגבי מדינה מסוימת, זאת אומרת, אם מדינה
לא... לא, בעולם כולו. מספיק יותר אחד. זה מה שסיפרתי, שהרב קוק פעם למד בלילה עם החברותה שלו בישיבת וולוז'ין. כל בית המדרש הירק. אמר לו, אולי אנחנו עכשיו מקיימים את העולם כולו. כן. ברגע אחד, אחד מהם הלך לעשות לעצמו קוסטה, ואז הייתה, היה צונאמי. מה? נכון. לא משנה כמה עולמות. בונה עולמות. לפי מה שהוא הסביר, עולם המלבוש הוא העולם שבו נמצאת התורה העליונה, והוא קודם לכל העולמות כולם, ולכן העוסק בתורה עוסק בבניין כל העולמות.
זה שיקול גדול שיהודים יישארו קצת, שישארו קהילות יהודיות בגולה.
חס ושלום. מה? שישארו קהילות יהודיות בגולה? בשביל מה?
נדעו בלילה? נגיד, הם דעמת, תראית כל נדרי, אף אחד לא לומד תורה. ככה יש יהודים באוסטרליה, עובדים עכשיו, או...
אל תדע. אם יש יהודים בארץ ישראל שאומרים כל הזמן, זה כבר תיקון העולם כולו.
שמה?
זה העולם כולו.
לא, אבל יש מצב שנגיד בערב יום כיפור, אף אחד לא לומד תורה, אז כולם...
אנוס רחמנא פטרי. קודם זה רב ארום שפירא, רב ארום שפירא עליו השלום, היה... רב ארום שפירא עליו השלום, היה לומד ביום הכיפורים את כל מסכת יומא. כולה.
תוך כדי התפילה?
תוך כדי התפילה. בהפסקות פה ושם.
זה היה עוזר.
מה, התפילה זה תפילה. אבל למד כל מסכת יומא.
אבל אם זה חוק טבע שצריך כל...
אני לא מבין למה למד, רק את מסכת יומא, זה מה שלא ברור לי.
צריך
שכל רגע מישהו ילמד תורה, ברגע שיש יהודים מחוץ לארץ, אז תמצא יישוב לקושייה הזאת. אני צריך לעשות את כל העבודה לבד.
אני מצאתי,
ושם בפרשת וישב. אחר שהעריך תחילה במעלתו הנוראה של האדם העוסק בתורה בעולם הזה ובעולם הבא, ועונשו הגדול בשני העולמים כשמתרפא ממנה חס ושלום, סיים ואמר, בגין כך כל לה קיימה על קיומה דאורייתא, ועל מה לה התקיים בקיומה אלא דאורייתא. דיו קיומה דעלמין, עילה ותתא. דכתיב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כן, זה לפי הדעה שאומרת שבריתי שמה הכוונה לתורה, לעומת דעה אחרת במשנה שבריתי זה ברית המילה.
אבל יש
כאלה
אומרים, הרב, שאם הוא אומר שמה ישראל, או איזה פסוק, אז
הוא
יודע, יוצא את
החובתו
של כל היום.
כן, ברור.
כאילו העולם כולו יכול להתקיים רק על
השמה
ישראל
הזה שלו. לא, ודאי שלא. כי העולם מתקיים על זה שאנשים לומדים תורה, לא על זה שאנשים יוצאים ידי חובתם. לצאת ידי חובה זה בשביל שהוא יהיה בסדר. אבל בשביל שהעולם מתקיים צריך שיהיה לימוד תורה כל היום.
זה משנה גם איזה סוג של לימוד תורה?
האם זה משנה איזה סוג של לימוד תורה? האם הוא אמר שזה משנה? לא, אז למה להכניס דיוקים שלא כתובים? אנחנו עושים מאמצים רבים כדי להבין את מה שהוא כותב. ביושב, אני עושה מסובך גם ככה. ובכלל, יכול להיות הצעת היצר, שכשלומדים משהו, כל הזמן ללמוד למה זה קשור, במקום ללמוד מה שזה אומר. כן? אני חושב, היה לי פעם תלמיד, כל משפט שהייתי אומר, לפני שנים רבות, אבל כל משפט, אני אומר, האם זה קשור ל... וזה הפריע לו ללמוד את הדבר עצמו. טוב, ובפרשת תרומה, קס"א, אחר שהעריך בעניין לבאר איך שבהתורה נבראו כל העולמות. אמר אחר זה, כיוון דתברא על מה, אגב, אני לגבי הארמית, אני רק רוצה לציין שאני עושה מאמצים לקרוא את זה בצורה נכונה, למרות כל הניקוד הגרוע והמוטעה שבמהדורה שלפניי. כיוון דתברא על מה, כל מילה ומילה, להבה מתקיים עד לסליק בראותה למברי אדם. דהווה משתדל באורייתא. ובגני התקיים על מה? אשתה כל מן דהסתכל בה באורייתא והשתדל בה, כביכול הוא מקיים כל על מה. קודש הבריחו הסתכל באורייתא וברא על מה. ברנש הסתכל באורייתא ומקיים על מה. השתכח דהובדה וקיומה דכל על מה אורייתא היא. בגין כך זכאי הוא. ברנש להסתדל באורייתא, דהי, איהו, מקיים על מה. כלומר, יש הבדל בין הבריאה לבין הקיום. הבריאה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בעצמו. חיכה שיבוא מישהו שיתפוס את מקומו. כן.
למה זו מסתפק ולהגיד מקיים על מה? או
שיש מקום
אחר
שמדבר בשמה שהוא מסתפק?
מקים יכולים לבוא את עולם.
ברו על מה.
אני מבינה שזה
מתוך התורה
שיש
לי.
אז
כאילו,
למה
להסתכל
בביטוי
כזה מצומצם?
זה
מתקיים כאילו לא כזה מצומצם, יחסית לברור עולם. אתה אומר, מקיים על מה זה פחות מאשר ברור על מה. נכון. אז זה לפחות.
רגע, הקדוש ברוך הוא.
לא תמיד צדיקים בוראים עולמות. אבל כל הזמן צדיקים מקיימים עולמות. כן.
אבל מה הכוונה מסתכל בתורה?
מה זה מסתכל בתורה? מסתכל הכוונה מלשון להסכים. כן, מתבונן. מבין, לעומק.
זה בשין שמאלית.
זה בסמך.
יש פה הפרדה, יש מסתכל ועוסק, לגבי האדם.
בוודאי. כשהוא מסתכל...
העיסוק הוא לא סוג של הסתכלות?
לעסוק בתורה זה משהו אחר לגמרי. יש הקדמה של המהר"ל בתפארת ישראל, ששם הוא מסביר שלעסוק בתורה זה אפילו בלי להבין. זה כמו שאתה אומר, הבנת את השיעור? עסקנו בזה, עסקנו בנושא.
מה
הבנת? להתעסק, להיות גם אם לא הבנתי עד הסוף. זה כמו שמישהו אומר, תשמע, הייתה אצלנו הרצאה נפלאה. המרצה דיבר בצורה מבריקה מאוד. כן, ומה הוא אמר? תשמע, לא יודע בדיוק מה הוא אמר, אבל זה היה כזה יפה. אז מה עסקת? היית שם.
לא מתוך כוונה, מתוך שום...
לפעמים שאדם לא יכול, לא מצליח, גם זה נקרא לעסוק בדברי תורה. זה המהר"ל אומר, שאם הברכה הייתה, ברכת התורה הייתה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד תורה, אז ללמוד תורה פירושו לכוון לאמת. הרבה פעמים הברכה שלי היא לבטלה, אני למדתי תורה, אולי לא כיוונתי לאמת, אולי טעיתי בהבנה. אז איך אפשר להגיד ללמוד תורה? מה שאין כן לעסוק בדברי תורה, כברכתם של אחינו האשכנזים, הדבר הזה הוא, הוא סביר. כלומר, ישבתי, קראתי, עסקתי בדבר, גם אם טעיתי.
פה מסתכל נמצא לפני הלעסוק.
איפה הוא כתוב? אתה אומר שלהסתכל נמצא פה לפני הלעסוק. איפה ראית שכתוב לעסוק פה?
אתה כל מי שמסתכל בתורה ועוסק בה, כביכול הוא מקיים כל העולם.
אה, רי, איפה אתה?
חמש שורות מהסוף של הפסקה.
אה, רי, אתה הסתכלת בארמית, בעברית. כן, אבל זה לא כתוב, אבל המצטר, זה בארמית לא כתוב. זה פשוט תרגום מוטעה. בסדר? אם תסתכל בארמית לא כתוב כך. כתוב, הסתכל באורייתא. לא, לא. ושתדל בה.
השתדל
ולא עסוק. לא, השתדל ולעסוק זה שני דברים שונים לגמרי. לעסוק זה ביטוי כזה... כללי, להשתדל זה מאמץ. כן, אז אני לא מחויב כלפי התרגום, התרגום הזה לא נכתב על ידי רבי חיים וולוז'ין, לכן אני לא צריך ליישב גם אותו. שלום כבוד הרב, ברור שלומדים תורה ביום כיפור, מה עושים כאשר מוכרים את העליות? מה עושים אחרי תפילת ערבית? או בין התפילות? יום טוב. בסדר. יש גם דרשה של הרב יום כיפור. כן? יש דרשה אחרי הפטרה, וכתוב גם שהוא צריך לדרוש לפני נעילה. נכון? לפני הנעילה צריך לדרוש גם. אז יש מלא דרשות.
זה מה שנקרא ביטולה או קיומה, לא?
ביטולה, לפעמים זהו קיומה, נכון. ובפרשת ויקרא י' א' סוף עמוד ב'. בגין דעלמה לא יתברא, אלא בגין אורייתא. וכל זימנה בישראל מתעסקה באורייתא, עלמא מתקיימה. וכל זימנה בישראל מתבטלה מאורייתא, מה כתיב? אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ולכן אמרו בפרק מעלות התורה, איזה, מה זה פרק מעלות התורה?
תומר פורה?
לא, תומר דבורה זה לא פרק מעלות התורה.
זה לא
תומר דבורה. אמרו, הוא אומר, אמרו בפרק מעלות התורה. הוא אומר על עצמו לשון רבים, הוא צריך לכתוב, אמרתי. ולכן אמרו, בפרק מעלות התורה, בואו נראה את הציטוט אולי, כפי זה תדעו. שכל העוסק בתורה לשמה נקרא רע. אז מה זה פרק מעלות התורה? מה?
המהר"ל?
והמהר"ל, הוא צריך להגיד, ולכן אמר המהר"ל. אמרו, אמרו זה לשון רבים. אמרו חז"ל, יפה. אז אם כן זה בחז"ל, זה בספרות העתיקה יותר. ועל מה מדובר? מה?
מסכת אבות יש
לנו. מסכת אבות, בפרק השישי. הפרק השישי שהוא ברייתא. הוא לא חלק מהמשנה, הוא ברייתא. וכתוב שם, שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהן ובמשנתן. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. נקרא רע. אם כן, זה לקוח ממסכת אבות.
נקנית
48... נכון, גם שם של 48 דברים. אבל בדרך כלל קוראים לפרק הזה קניין תורה. פרק קניין תורה.
יותר מוכרים.
מה?
קניין,
כל
זה, קניין תורה, אני מבין.
נכון, אבל הוא קרא לזה מעלות התורה. כנראה שיש לו גם מסורת לקרוא לזה מעלות התורה. נקרא רע. למה נקרא רע? כי כביכול נעשה שותף ליוצר בראשית יתברך שמו. כיוון שהוא המקיים עתה את כל העולמות בסקטורתו, ובלתי זה היו חוזרים כולם לתוהו ובוהו, וכמו שכתוב במדרשים הנ"ל, דמיתיך רעייתי, רעייתי דעולמי, שקיבלו תורתי וכו'.
עכשיו
אפשר
להגיד, אסור כאילו להשוות את הקדוש ברוך הוא
לאו דבר. נכון.
זאת אומרת,
אתה מראה. איך אפשר להשוות, הרי הקדוש ברוך הוא אל מיתי דמיון אל. אי אפשר להשוות את הקדוש ברוך הוא לכלום. אז איך אפשר בכלל להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא רע שלנו, שאנחנו רעים לו, נכון? את זה הוא הסביר במאמר ראשון, בשער א'. מה הוא הסביר בשער א'? שכשאנחנו מדברים שותף לקדוש ברוך הוא, הכוונה לא לאינסוף יתברך, אלא לשפע האלוהי המתגלה בעולם. אנחנו שותפים לזה. ולכן אמרו, כן, פרק י' ב'. וכל שכן, חידושין אמיתיים דאורייתא. כלומר, עד עכשיו אמרנו, מי שלומד, לומד מה שכולם למדו, מה שכולם כבר יודעים. גם זה מעלה עצומה, שעל ידי זה הוא מקיים את העולם כולו. אבל אם הוא מחדש חידושים בתורה, וואו, זה כבר הוא מחדש עולמות. כן, וכל שכן, חידושין אמיתיים דאורייתא. כן, כי יש חידושים לא אמיתיים. יש חידוש שזה בלוף.
איך אתה יודע?
איך אני יודע? כי זה דברים לא נכונים.
לא, איך אני יודע?
הבודקים. הבודקים. האם זה מחזיק מים או לא.
איך אפשר לדעת?
יש מה שנקרא פורים תיירה. פורים תיירה זה הכוונה התורה של פורים. כן. למשל, יש בעיה. שכנו, המלאק, הוא בא לצנן את האמבטי, נכון? כן, כמו אדם שקפץ לאמבטי רותח, אף על פי שנכווה, קירר אותה. אז זה לא יכול להיות, יש מחלוקת בגמרא. האם תיטעה גבר או עילאה גבר? האם מה שגובר זה התחתון או העליון? וכיוון שם באתי למטה, אז תיטעה גבר. אז איך הוא צינן? הוא רק נכווה, אבל הוא לא צינן. כן? אלא הוא היה מארץ, הוא חשב שעילאה גבר. מה אתה אומר? עכשיו, השאלה אם החידוש הזה הוא חידוש אמיתי או לא חידוש אמיתי? חידוש זה ודאי שהוא לא חידוש אמיתי. נכון? טוב.
איך
אפשר לדעת
שכל חידוש
שבא לנו
הוא באמת חידוש? כי הרי יש פול ספרות, יש הרבה ספרות בבזוהר ובכל הספרים שאנחנו...
איך אנחנו יודעים שהחידושים הם חידושים באמת חידוש? אולי מישהו כבר אמר את זה. תשובה, תבדוק.
אבל גם משהו מחדש מה...
מה?
צריך
שזה
ספרייה
בעוד. אז תיקח ספרייה, תכניס לראש, מה בעיה?
מה זה משנה לך?
לא רואים בזה השאלה שלו, האם זה באמת חידוש? התשובה היא שא' אפשר לבדוק, אם אף אחד לא אמר את זה, אז זה חידוש. אם מישהו קדם לך, זה לא חידוש. שתיים, החידוש הוא שהדבר מתחדש לך.
חדש.
הוא חדש לך.
כמו חוצה חדשה.
יש צד של חידוש בזה, כן.
זה מחדש כל ברכה וברכה, משהו
אומר.
משהו אחר, כן.
אתה מחליף את אותו בג, אתה מחליף אותו צבע.
מה זה מחליף? זה כבר 63 שנה שכבר זכינו למדינה חדשה. וכל שכן חידושים אמיתיים דאורייתא, המתחדשים על ידי האדם. אין ארוך לגודל נוראות נפלאות עניינם ופעולתם למעלה. שכל מילה ומילה פרטית המתחדשת מפי האדם... כן, עוד לא 64. 64 זה יהיה בה באר. אנחנו עדיין בכ"ה באדר. יש לזה עוד קצת זמן.
בסדר? מקצת השנה.
מקצת השנה ככולה, ותפסת מרובה, לא תפסת. ודי לחכימה. אני לא רוצה להאריך בזה, אבל טוב, בסדר. לא אגיד. קודשא בריך הוא, כן, שכל מילה ומילה פרטית המתחדשת מפי האדם, קודשא בריך הוא נשיק לה ומעטר לה ונבנה ממנה עולם חדש בפני עצמו. והן הן השמיים החדשים והארץ החדשה שאמר הכתוב. מה זה שהקדוש ברוך הוא נשיק ומעטר? מנשק את המילה והוא נותן לה כתר, מעטר נותן לה כתר, מכתיר אותה.
זה מלשון מילה או שהאתר של האדם?
אז אני שואל, מה זה לנשק קודם כל? זה לקרב אל הפה, נכון? חיבור אל הפה, נכון? מה זה? אז הקדוש ברוך הוא יש לו פה.
אני שואל מה זה הפה של הקדוש ברוך הוא.
לא, אבל זה ביטוי, כי...
שמה משמעותו?
כי כל המילים שם
שמדברים דברים מוכנים,
אז אנחנו יוצרים
ובונים עולמות. אני שואל בדיוק איך. זה שאנחנו בונים עולמות, הוא אמר את זה מקודם. אבל כאן הוא הביא ביטוי נוסף, שהקדוש ברוך הוא מנשק את המילה.
איך הוא נשק את משה?
אבל מה המשמעות של הביטוי הזה?
כמו שכולם מנשקים מילים.
אנחנו מנשקים מילים?
אנחנו לא, אבל לא שבור. לא, 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 טקסט, מילה.
אבל איזה רעידת הנוכחות האלוהית?
לא, זה שהוא...
פשוט, מה זה הפה של מעלה?
נישוק זה החיבור.
אני שואל אתכם, מה זה הפה של מעלה?
פה של מעלה?
כן.
בת קול. מה?
הוא אומר, כל דיבור ודיבור שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, מה מתכוונים כשאומרים פיו? דיברה טובה
בלשון בני אדם.
אבל מה התכוונה כשהיא דיברה כלשון בני אדם? היא דיברה כלשון בני אדם, על מה היא דיברה?
תורה.
מה? היא דיברה על גילוי הרצון. נכון? מה זה התורה? זה גילוי הרצון, נכון? מה זה אומר? שזה גילוי של הרצון.
מה, נאמר על הגילוי הרצון?
כן, התורה הגיעה גילוי של הרצון של הקדוש ברוך הוא. נכון? והקדוש ברוך הוא יש רצון? הרצון הזה מתגלה אלינו, קוראים לזה תורה. נכון? אז כשם שאדם, כשהוא מגלה את רצונו, משתמש בפיו, כך הקדוש ברוך הוא, גילוי הרצון שלו נקרא פיו. אז מה זאת אומרת שהוא מנשק את המילה? שהוא מתאים אותה על הרצון שלו. הוא חושף כיצד הרעיון הזה, הוא בעצם חלק מתורתו, זו המשמעות שנשיק לו.
אנחנו אומרים שהקדוש ברוך
הוא
יש רצון, זה לא
הגשמה? זה לא שאלה. האם להגיד לקדוש ברוך הוא שיש לו רצון, האם זאת לא הגשמה? בוודאי שזאת הגשמה לדעת הרמב״ם. וזאת לא הגשמה לדעת הרמח"ל. וזאת מדוע? משום שעבור הרמב״ם הוא רצונו הוא רצונו הוא, ועבור הרמח"ל הרצון הוא מחוץ לאלוהות. בסדר?
ומה זה בשיר השירים,
נשקני מנשיקות פיהו? אז זה בדיוק העניין. נשקני מנשיקות פיהו זה התאמה של הרצון שלי לרצון שלו. עכשיו, מה זה מעטר לו לפי זה? נותן כתר. מה זה כתר? מה זה כתר של אצל הקדוש ברוך הוא? מה זה כתר?
מרומם אותו, מרומם אותו.
כתר זה גם ביטוי של הרצון. זה הרצון הפועל. הרצון הפועל, כלומר אחרי שהמילה הזאת מתבררת כמתאימה לרצון העליון, היא הופכת להיות פעילה במציאות, ולכן היא מקבלת כתר. זאת המשמעות. כן, כשאנחנו קוראים מילים בזוהר, צריך להבין שזה לא סתם פרזות, יש משמעות למילים האלה. עכשיו הבנתם מה זה נשיק לה, ומאתר לה. כן, בבקשה, מה אתה רוצה? טוב. ונבנה ממנה עולם חדש בפני עצמו, והן הן השמיים החדשים והארץ החדשה שאמר הכתוב. כמו שאמר בהקדמת הזוהר, דף דלת, עמוד ב', רבי שמעון פתח, ואשים דבריי בפיך. מה המשך הפסוק? ואשים, זה הפטרה, רבותיי. כן? ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, מה המשך? לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. אז שימו לב לביטוי. ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך. מה התוצאה מזה ששמתי דבריי בפיך? לנטוע שמיים וליסוד ארץ. זאת אומרת שעל ידי מילה שהוא אומר, הוא בונה עולם חדש. שמיים חדשים וארץ חדשה. אתה מובן? בסדר, מובן? טוב. אגב, אם כבר שמתם לב שבתנך המושג של עולם, כמו שאנחנו מכירים, לא קיים. נכון? מה אתה אומר?
רשום רק ארץ.
רשום רק ארץ? אתה ראית את הכתב יד של הנביא עצמו? רשום, אני לא יודע, רשום לא רשום. אני לא ראיתי את הכתב יד של משה רבנו בעצמו.
רשום ארץ?
מה? רשום, לא יודע מה שהוא אומר. הוא רצה כנראה ראה את הדיו. מה? אולי התכוונת כתוב? אה, בסדר. כי רשום זה שפה של השכונה. כן, זה סלנג. לא מקובל פה. עכשיו, כתוב רק ארץ? בתורה? מה פתאום? כתוב שמיים וארץ.
לא,
נכון? כל פעם שהתנ"ך רוצה לדבר על מה שהיוונים קוראים העולם, התנ"ך אומר שמיים וארץ, נכון? כלומר, הרעיון שיש אחידות בתוך ההוויה הוא לא רעיון תנ"כי. הרעיון בתנ"ך הוא דווקא של כפילות, נכון? שמיים וארץ.
מה זה עוזר?
זה אומר שהתנ"ך מניח שהאחדות היא אצל הבורא ולא אצל הנברא. בסדר? לא, זה נפקא מינה עצומה. כלומר, התפיסה מדברת על הקוסמוס כיחידה, היא תפיסה בסופו של דבר פנתאיסטית, שמזהה את האלוהות עם העולם. בעוד שלפי תורת הנביאים, האחדות נמצאת אצל הבורא, והריבוי בעולם. לפי זה היוונים הם יותר עובדי עבודה זרה, כי הם חושבים שהעולם הוא אחד. הפנתאיזם זה לא גילוי הסוד.
זה
לא הסוד, לא שום כלום, זה עבודה זרה, הפנתאיזם. תלוי איזה פנתאיזם. לא, זה לא הנושא שלנו כעת. אני מצטער, אני לא יכול עכשיו לפתוח סוגיה חדשה ששייכת כל כולה לשער ג', בסדר? אנחנו עכשיו עסוקים בשער ד'. שער ד' עוסק במעלת התורה. הוא לא עוסק בשאלה של מעמד המציאות.
יש הבדל בין ביטוי תנ"כי שמיים וארץ לבין ביטוי יווני עולם?
בוודאי.
סמנטיקה? לא, מתחברים.
כי זה דואלי, זה דואלי וזה אחדותי.
לא, אבל הכוונה היא לאותו דבר?
אני חושב שכן.
זאת אומרת, שמיים וארץ לא הכוונה גם למשהו מעל הגלקסיות?
תלוי איך אתה מסתכל על זה. המילה שמיים היא מילה משותפת, וגם המילה ארץ מילה משותפת. כמו שכתוב בהקדמת הזוהר, דף ד' עמוד ב', רבי שמעון פתח, ואשים דבריי בפיך. מה המשך הפסוק? נו, ומה? יפה, כן? אז אם כן, הוא אומר, כן, ואשים דבריי בפיך, כמה יתלה לברנש. להשפג אלה באורייתא יממה וליליה בגין דקוצ'ה בריחו צייט לקליהום תאינון דמתעסקה באורייתא ובכל מילה דתחדש באורייתא על ידה דהו דהשתדל באורייתא עביד רקיעה חדה. מה? מה אתה רוצה? נכון.
מה זה אומר אבל ביותר?
מה זה רקיע?
מה זה רקיע ומה זה רקיע? מה זה רקיע חדש?
רקיע זה שמיים.
חדה, לא חדש.
זה כאילו רקיע נוסף.
עושה רקיע אחד. מה זה רקיע? רקיע זה מלשון רקוע. נכון? זה מה זה רקוע? מרוח כזה, נכון?
כן.
עכשיו, הריקוע מהווה בעצם בועת הגנה. זה בועת, זה בועת קיום. נכון? זה המשמעות של רקיע. זה המשמעות של המילה הזאת. רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. האם זאת מילה נרדפת לשמיים? בטוח שלא. הרי איך כתוב בתורה? ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. אם כן הרקיע הוא לא שמיים. אם קוראים לרקיע שמיים, סימן שהרקיע זה לא השמיים. אם במילון כתוב ככה, זה הוכחה שהתורה טועה. יפה. עכשיו בזה הוכחנו שהיהדות לא אמת, שהרי המילון אמר אחרת. תודה רבה, סוף סוף אפשר לאכול שרימפס, לא ידעתי. תבין, אני צריך להתייחס אל השאלות אל השאלות שלך באותה רצינות שאתה מתייחס אליהן. בסדר? אנחנו צריכים בשיעור לשים לב מה שאנחנו מדברים, ולא סתם לזרוק בגלל שאנחנו יושבים על כיסא וזה נוח לנו לשבת, סתם במילון כתוב הפוך. בסדר? עכשיו, אם כן, אנחנו עסוקים בביטוי רקיע. רקיע הכוונה בועת קיום. הרי כמו שבתורה מצאנו שהרקיע זה האפשרות של הקיום, אז כל אפשרות קיום זה רקיע. כלומר זה כמין ספירה חדשה של הוויה חדשה. כי על ידי שאני אומר דברי תורה, אני בעצם בונה לעצמי עולם. מכאן ואילך, מה שאני חשבתי על המציאות הוא אחר ממה שחשבתי לפני. כלומר, הוא אחר מה שאני מגלה עכשיו. אז זה משהו, מה?
הרב אומר שאני בונה לעצמי עולם, לעצמי רקיע.
אני יכול...
הוא מתייחס כאילו הוא בונה ליקום רקיע.
לא ליקום, או ליקום או לי, זה בכלל לא משנה. זה יכול להיות גם וגם. מה זה קשור לשבעה רקיעים? בכלל לא מדובר על שבעה רקיעים.
אבל
אני שואל רקיע,
זה לא אותו עניין,
רקיע. לא, מה פתאום? שבעה רקיעים שמדובר עליהם בספרות העתיקה זה משהו אסטרונומי, זה שטויות בקיצור. זה שטויות במתקטני עגבניות, אין רקיעים. כן, בבקשה.
למה כתוב פה מילה להתחדש? זה חידושים, אבל לא סתם.
מילה בארמית פירושו דבר. זה לא כמו בעברית. בעברית מילה זו מילה. בארמית מילה זה דבר. כמו מילתא, כן? דבר של תורה. עביד רקיעה חדה, תנן. לא, זה לא מכל מילה, פה זה כל מכל דבר.
כן. אז למה במילון כתוב מילה?
למה במילון כתוב מילה? תשאל אותו, הוא יסביר לך.
הרב, בתורה, זאת אומרת, חידוש זה משחק מילים.
מה זה?
חידוש.
חידוש? לא, חידוש הכוונה שיש רעיון חדש שגילית שעד עכשיו לא היה.
שיחקת קצת במילים מהתורה, לקחת מהתורה דבר.
לא, אבל התברר לי דבר שלא ידעתי. זה נקרא חידוש. עד עכשיו לא ידעתי. עכשיו יש חידוש. למשל, אתן לך דוגמה בשאלות אקטואליות. חשמל. היית שואל את רבי יוסף קארו, האם מותר להשתמש בנורת לד בשבת? מה רבי יוסף קארו היה עונה לך?
מה זה לד?
הוא לא יודע מה זה לד. כלומר, יש פה חידוש. צריך להחליט עכשיו מה זה. בסדר? תנן. בהו שעתה, דמילה דאורייתא התחדש מפובמי דברנש, האם מילה סלקה. והתעתדת כמי קודשה בריחו, וקודשה בריחו, וקודשה בריחו נטיל להו מילה, ונש שיקלה. זאת אומרת, אותו דבר שמצאנו, שהוא אמר בהתחלה, כאן נאמר במפורש. ועתר לה, בשבעין עיטרין גליפין ומחקקן. כלומר, עד עכשיו אמרנו שהוא נותן לה כתר, נכון? עכשיו מברר שהוא נותן לה 70 כתרים. מה זה 70 כתרים? מה זה 70? כן, זה גם שאלה. מה זה קודם כל? 70. 70 מאות העולם, מה עוד? 70 פנים לתורה, 70 חכמי הסנהדרין. בכלל, איזה אות זה 70?
עין.
כלומר, זה המבט הכללי, הכולל, החוכמה הכללית, שכוללת כל 70 אומות העולם, כל 70 הסנהדרין וכו'. חוכמה. כלומר, הוא מאתר אותה בחוכמה. לא רק גילוי הרצון, אלא זה רצון שיש בו חוכמה. מה? מה זה גליפין? הוא מחקק כאן. גליפין הכוונה חקוקים. בסדר? ומחקיקן הכוונה חקוקים. כן, כלומר, הכוונה שזה דבר אמת. יש משהו דומה בשפה הערבית, איך אומרים אמת בערבית? חק. נכון? על חק. כן, דבר שהתאמת על חקיקה. זאת אומרת שמה זה, למה אני מביא לכם מן הערבית? כי הערבית זה שפה שמית. ובשפות שמיות יש הרבה פעמים הסברה של משפה לשפה. כלומר, הדבר שהוא אמת הוא חקוק, הוא נצחי, זה הכוונה. כן. התנ"ך דוגל בדיאלקטיקה לכל אורך הקו? כן. כבוד הרב, שלום. האם ישנם עצי ספירות אחד מעל לשני? ואם כן, האם הכתר הוא השתלשלות של מידת היסוד של העץ העליון לה, שהיא המילה? לא, כלומר, זה נכון שיש עצי ספירות אחד מעל השני, אבל הכתר הוא לא השתלשלות של מידת היסוד, אלא של מידת המלכות. שלום לרב, הרי במציאות הפיזית שלנו, אין בכלל דבר כזה רקיע, וספרות ביקורת המקרא חוגגת על זה. מה הרב יכול לענות על כך? תודה. ספרות ביקורת המקרא חוגגת על זה בצדק. באמת אין דבר כזה רקיע במציאות הפיזית.
מה, דברים של חז"ל הם דברים באוויר?
מה, דברי חז"ל הם לא דברים באוויר, חס ושלום.
למה הם אמרו את
שבע רקיעים? למה הם דיברו על שבע רקיעים? כי זה נכון ששבעה ריקים, לפי המדע הישן.
הם לא השתמשו בזה כידיעה מדעית.
הם לא השתמשו בזה כידיעה מדעית, הם השתמשו בידיעה המדעית כדי לבטא רעיון. משתמשים בכל מיני נתונים הנחשבים למדעיים בזמנם כדי לבטא רעיונות. אם הנתון המדעי יתברר כמוטעה, אז אנחנו נשתמש במשל אחר, או נמשיך אפילו להשתמש בזה. אני למשל מכיר אסטרונום, שאני יכול להגיד לכם בוודאות, שהוא שאל אותי מתי השקיעה. שזה הרי שטויות, הרי אין דבר כזה שקיעה. נכון?
זה מונח הלכתי.
זה מונח הלכתי. כלומר, הוא משתמש בזה כאילו שהשמש שוקעת.
זה מונח הלכתי.
לא, אבל למשל, אותו אסטרונום מסוגל גם ללכת לילד שלו בן החמש ולומר לו, חמודי, הגיע הזמן לישון, אפילו השמש הלכה לישון. כשהוא יודע שמצד האמת, זה לא נכון. השמש לא שוקעת ולא הלכה לישון ולא כלום. אלא מה? שמותר להשתמש בביטויים האלה כדי לבטא איזשהו רעיון, נכון? אז אותו דבר. גם בזמן התנ״ך, מחברי התנ״ך הקדושים והנביאים הצדיקים שלנו, השתמשו בנתונים הנחשבים למדעיים בימיהם כדי לבטא רעיונות. אם הרעיון, אם הנתון המדעי יתברר כלא נכון, מה אכפת לנו? אז הוא לא נכון, מה קרה?
יש טעם שהוא בטל הטעם, בטל הדבר,
אבל לא יודע אם זה לא קורה. לא, זה לא אותו דבר בכלל, נו,
מה לא. כל מה שכתוב בתורה זה מילות אמת, מילות אמת, לא דברים שחידשו וחידשו.
ברור, זה אמת, התורה זה אמת.
ובתורה לא מוזכר שקיעה?
בתורה כתוב שקיעה, כתוב בא שמש. זרח השמש, ובא השמש, ויזרח לא השמש.
המילה שקיעה לא מוזכרת?
שקיעה לא, לא מוזכרת.
התורה עצמה גם, הקדוש ברוך הוא השתמש בידע מדעי?
דיברה התורה כלשון בני אדם.
לא כלשון, לא כסמנטיקה.
זה נקרא, הלשון בני אדם זה כולל גם את עולם המושגים של האדם.
של האדם אז?
הרי ברור של האדם אז, הרי התורה נכתבה בעברית, בעברית של איזו תקופה תגיד לי? בעברית של עיתון הארץ? או של מקור ראשון? באיזה עברית נכתבה התורה? בעברית של ש"י עגנון? בעברית שהייתה מדוברת בזמן נתינתה. אז מה זה העברית הנהוגה בזמן נתינתה? זה כולל גם את עולם המיתוסים והמושגים המדעיים כביכול של אותם הימים. ברור, זו שאלה.
לא, אבל
הקב"ה
נותן תורה
נצחית. הקב"ה נותן...
תורה נצחית.
נכון, ואנחנו מקבלים תורה...
לעם... והעם הזה אמור ללמוד את התורה,
סליחה, התורה הנצחית היא לא כתובה רק בתורה שבכתב. כי אם התורה, כפי שהתורה שבכתב היא הנצחית וזהו, אז לא היה צריך לכתוב עוד שום ספר. ואני יודע בוודאות שיש דפי עלונים של פרשת שבוע מחולקים בבית הכנסת עם הלכות שלא כתובות בתורה שבכתב. איך אנחנו מעיזים לעשות דבר כזה?
לא, אבל ברור שיש תוספות, אבל השאלה...
אני הסברתי לך את העמדה שלי, נכון?
אני רוצה לחדד אותה. לא מנסה לסתור אותה. אני שואל, האם הקדוש ברוך הוא נותן תורה לדור מסוים, מדבר בלשונה, אבל אומרים, תעבירו את זה הלאה לדורות הבאים, והוא לא אמור להתחשב גם בדורות אחר...
זו מחלוקת תנאים. כתוב בתורה, בספר דברים, רק חזק לבלתי אכול הדם. נכון? צריך מאמץ אדיר לא לאכול דם. מחלוקת תנאים, למה צריך להגיד חזק לבלתי אכול הדם? אז יש מי שאומר, שמה בין התנאים, מכאן שהם היו שטופים באכילת דם. ולכן התורה אומרת לאותו דור, חזק לבלתי אכול הדם. ויש שמה רבי שמעון בן יהוצדק נדמה לי שאומר, מה פתאום? אלא התורה רצה לתת שכר, על הימנעות מאכילת דם, שנפשו של אדם קצה בזה. מה פירוש המחלוקת? השאלה אם התורה ניתנה על פי, האם היא התנסחה על פי הנתונים המנטליים של דור יוצאי מצרים, או שהיא התנסחה על פי הנתונים המנטליים של כל הדורות. מחלוקת תנאים, בסדר? בסדר. אבל לפי הפשט ברור שהאפשרות הראשונה היא הנכונה.
הוא רוצה צדקה בכל דור.
אני אתן לך דוגמה. בספר שמות, האם כתוב שהקדוש ברוך הוא אחד או לא? בספר שמות, תגיד לי איפה. מה כתוב בספר, בעשרת הדיברות? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מה זה משתמע? שיש, והוא לא רוצה שתעבוד אותם. לך לא יהיה. כן? לא תשתחווה להם ולא תעבודם, כי אני אלקנה, לא כדאי.
אני כשעובדים לאחרים זה מעצבן אותי. נכון? איפה כתוב שהשם אחד? וזה ספר?
דברים.
ספר דברים, מכתב מתי? 40 שנה יותר מאוחר. כלומר, כשעם ישראל יוצא ממצרים, הוא עוד לא יכול לתפוס מה זה אחדות. אחרי 40 שנה מסבירים לו. נכון? אותו דבר. למה כדאי לעבוד את השם? אתה יודע למה כדאי לעבוד את השם? בספר שמות כתוב, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והזנת למצוותיו, ועשית כל חוקיו, ושמעת כל חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים לא עשים עדיך. יענו, כדאי לך לקיים מצוות, כי אם לא אתה תהיה חולה. מה שכתוב. נכון? בספר דברים, ואהבת את השם אלוהיך. לא משנה, אתה רואה שיש רעיונות שמופיעים רק בהקשר היסטורי מסוים.
כן, אבל אנחנו מסתכלים על התורה כהרמונית, כל אדם אמור ללמוד את כולה ולעבור את השלבים.
נכון, נכון, נכון.
ולא אמור להגיע לאיזשהו פסגה שבה היא לא מתנגשת לו עם ידיעות סותרות או אמונות או ערכים סותרים. היא אמורה להיות הרמונית.
כלומר, זה עבודה. יש עבודה, נכון.
אם הרב אומר מראש שיש דברים שהסתורו לבין 121
אתה צריך לדעת מתי דבר מסוים נאמר, באיזה הקשר הוא נאמר, ולמה הוא נאמר.
נכון? זה מדרון חלקלק, מה שנקרא.
זה מדרון חלקלק, אבל קיים. כלומר, השאלה שאתה שואל היא בערך השאלה שחוזרת מדי פעם של איזה 20 שיעורים. הרב, האם זה לא מסוכן? מה התשובה? זה אכן מסוכן, מה אני אעשה? אבל זאת האמת.
לא, אבל השאלה אם אנחנו לא יכולים לבוא אנשים ולהגידו, תשמע, התורה גם נתנה לדור שהאמין במבול, והאמין בבריאת העולם, ולכן כתוב את כל הדברים האלה, כי זה היה...
השאלה הזאת שנשאלה בזמן הרשב"א, כידוע לך. זאת השאלה ששאלו את הרשב"א.
חכמי פרובנס.
כן, חכמי פרובנס עם אברהם ושרה שהם חומר וצורה, ו-12 שבטים, 12 מזלות, וכולי, נכון? פרשנות אלגורית. אז בסדר, עכשיו, פרשנות אלגורית, לכל התורה כולה, זה כולם מסכימים שזה לא נכון.
לא, הרב לא מדבר על פרשנות אלגורית. הרב אומר, התורה ניתנה לעם בסטייט אוף מיינד מסוים, זה היה המצב התודעתי שלו,
תדע לך, זה אגב, זה הטענה הנוצרית. הטענה הנוצרית היא שהתורה ניתנה לפי סטייט אוף מיינד מסוים, ולכן היא לא רלוונטית עכשיו. נכון? כן או לא? זה הטענה הנוצרית.
לא, אני מדבר על טענה של הרב, לא הטענה הנוצרית. אני לא מתווכח כרגע עם יוחנן.
עכשיו, השאלה היא ככה. כל טענה לא נכונה, שאנחנו חולקים עליה, יש בה תמיד גרעין של אמת, וצריך לדעת לבודד את נקודת האמת מנקודת השקר שבזה, נכון? אז נקודת האמת היא שבאמת יש בהתנסחות של התורה דברים שנאמרו לפי הדור. למשל, תראו כמה מאמצים הקדוש ברוך הוא משקיע בתורה כדי לשכנע אותנו לא לעבוד עבודה זרה. תיזהר מאוד, ומי שיעבוד למולך, מה שאני אעשה לו, וואי וואי וואי, איזה קסח.
נו, צדק, מאות שנים אחר כך, הוא מסתכל לעבוד עבודה זרה.
כן, תגיד, מי היום יש לו חשק לעבוד למולך היום?
היום לא, אבל...
לא, אז מה אתה אומר?
מבחן היסטורי.
אה, זה מבחן היסטורי, אז בעצם כבר עשית את זה תלוי היסטוריה. נכון?
לא, אני לא חושב, אני אומר, הקדוש ברוך הוא מדבר מראש ל-X דורות. מתוכה 20 דורות, 30 דורות עבדו עבודה זרה, הוא צריך להתייחס אליו.
נכון. עכשיו בימינו השאלות של תולעים הרבה יותר מרכזיות עד כמה שאני יודע. ועוד מעט זה חג הקטניות כידוע לך. כן? חג קטניות משהו משהו. כן? יש כנראה כאלה שרוצים לאסור את החמץ מדין קטניות.
נכון? אז מה אתה אומר בזה?
לא, מה שאני רוצה לומר זה שזה נכון לומר שיש דברים מסוימים שמודגשים יותר בדור מסוים לפי ההתמודדויות של אותו הדור.
צריכים היום לחפש מה המשמעות של מולך בימינו?
לא, יש מה ללמוד. יש מה ללמוד מעבודת המולך. כלומר, מהאיסור שהתורה אסרה על עבודת המולך. אבל זה לא מהדהד אצלנו באותו האופן שזה ידהד במקדם. ששם באמת היה חשש גדול לכל תינוק שנולד שיקריבו אותו ממש. במיוחד אם הוא בכור. במה אקדם השם ייקח אלוהים ארום? האתן בכורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי. הירצה השם באלפי עדים ברביבות נחל לשמן.
איפה הדגש היום?
איפה הדגש היום? הוא יש הרבה דברים. מה?
אחד.
אינטרנט. כן. כבוד הרב, האם נוח למד תורה שעל ידה ניצל העולם שלנו? מה היה הלימוד שלו? זה רש"י מפורש שנוח למד תורה, לא?
שם ועבר.
שם ועבר זה אחרי נוח.
אה, זה הבן שלו.
הוא שואל כאן האם נוח למד תורה.
אדם ראשון היה דעת את כל התורה.
הוא לא שאל על אדם הראשון, הוא שואל על נוח. האם נוח למד תורה?
אבל הוא העביר את זה, העביר את זה,
הלאה. אני לא יודע, בוא נבדוק. הוא שואל האם נוח למד תורה. רש"י כותב במפורש שנוח למד תורה. שנאמר הבהמה הטהורה והבהמה אשר איננה טהורה.
הם נכנסו לבד.
אז עכשיו כבר קושי על רש"י. נכון? אלא הקדוש ברוך הוא כשהוא מצווה את נוח הוא לא אומר לו אם הם יבואו לבד או לא. הוא אומר לו מן הבהמה הטהורה תיקח שבעה שבעה, ומהבהמה אשר אינה טהורה תיקח שניים שניים, נכון? אז איך נוח יודע מה המשמעות של הביטוי בהמה טהורה ובהמה אשר איננה טהורה? מכאן שלמד נוח תורה.
אפשר להגיד שהתורה הכתבה לדור המדבר, ודור המדבר ידע מה זה בהמה טהורה ובהמה טהורה. לכן הוא מסביר על נוח באופן...
אז אתה חולק על רש"י. אתה שואל האם מותר לחלוק על רש"י או לא? אתה שואל האם אפשר לחלוק על רש"י? אתה שואל האם אפשר לחלוק על רש"י? אני אספר לך סיפור.
לא שאני יכול, כאילו, אם אני יכול להביע דעה שהיא קצת...
אתה שאלת שאלה, אתה מעוניין שאני אתן לך תשובה או לא? בסדר. לא, אני לא חייב לתת, רק אם אתה רוצה. טוב, אני אספר לך סיפור. פעם כשהייתי ילד, למדנו רש"י. ורש"י מפרש משהו שם מבחינה גיאוגרפית, וזה היה קשה. אז אני אמרתי למורה שלי, זה רש"י כתב את זה כי הוא לא ידע גיאוגרפיה. זעם עליי המורה ואמר לי, כשאתה תהיה גדול כמו רש"י, תוכל להגיד שרש"י לא ידע גיאוגרפיה. ומזה למדתי שני דברים. א', שלא מדברים ככה על רש"י סתם. שתיים, שאם יש לך הוכחות, אז אתה יכול לחלוק על רש"י. רק שצריך לאכול הרבה הרבה ספגטי או תפוחי אדמה לפני שאתה מחליט שאתה דוחה דברי רש"י. זה לא בלתי אפשרי, הרי רש"י הוא סך הכל, עם כל גדולתו, אדם.
רש"י לא אכל תפוחי אדמה.
רש"י לא אכל תפוחי אדמה, ואפילו ספגטי הוא גם לא אכל. לא באמת? הוא לא אכל ספגטי גם, כן?
לא יודע, ספגטי אני לא יודע.
בטוח שלא. זה מרקו פולו הביא את זה מסין. זה אחרי רש"י.
כשאתה שואל שאלות על התנאים, אתה לא... גם שיש בגמרא, אתה לא חולק?
לא, אתה שאלת האם אפשר לחלוק. זו שאלה אחרת. יש לשאול שאלה, האם אפשר לשאול שאלה, האם אפשר לחלוק. זה שתי שאלות שונות. בסדר? תשובה, אפשר לשאול שאלות, שתיים, גם אפשר לחלוק. אבל עד שאדם מחליט שהוא יכול לחלוק, הוא צריך לאכול הרבה, גם בוא ניקח משהו שרש"י כן אכל. מלפפונים. אתה אומר שרש"י אכל מלפפונים, אני לא יודע, אבל בטוח שעולשים הוא אכל. עולשים אני יודע שהוא אכל, אפילו רש"י כותב שאמרו שאוכלים בפסח זה העולשים.
השאלה שלי
עם הרב
של
הרב,
לא
טעה,
הוא היה צריך להגיד שתהיה גדול בגיאוגרפיה,
כמו רש"י תוכל לחלוק עליו בגיאוגרפיה. זה לא מה שהוא אמר. לא, השאלה אם זה לא זה הביטוי. אולי. טוב, אז בואו נמשיך. ומילה דחוכמתה דתחדשה, סלקה ויתבה על רשע, וטסה מתאמן, ושפט. בשבעים אלף עלמין, וסליקה תגבי עתיקומים, והאם מילה סתימה דחוכמתה דתחדשת האחת, הצלקה, התחברה דוינון מילים דעתיקומים, וסלקה ונחתה בדיום, ועלה בתמנסר עלמין גניזין, דעין לא ראתה וכו', נפקין מתאמן, שטן ועטיין, מליאן ושלימן, ותתדו כמה עתיקומים, בהי שעתה, ערך עתיקומים והאי מילה, וניחה כמה מקולה, נתי להי מילה, ועתר לה בשנעין אלף עטריד, האי מילה תסד בסלקה ונחתה, והתעבידת רקיעה חדה. וכן כל מילה ומילה דחוכמתה, התעבדין רקיעין כימין בקיומה שלים, כמה עתיק יומין. והוא קרא לעוד שמיים חדשים וכו', סטימין דרזין חוכמתה אילה, וכל אילן שאר מינין דאורייתא, דמתחדשין, כימין כמה קודשא בריך הוא, וסלקין והתעבידו ארצות החיים, ונחתין ומתעתרין, והתחדש והתעביד כולה, ארץ חדשה מהאי מילה תתחדש באורייתא. ועל דא כתיב, כי כאשר השמיים החדשים אשר אני עושה, עשיתי, לא כתיב, אלא עושה, דעביד תדיר, ונון חידושין ורזין באורייתא. ועל דא כתיב, ואשים דבריי בפיך,
לנטוע שמיים וליסוד ארץ. אמר רבי אבא, מהו ובצל ידי כיסיתיך? זה כבר בעיה, זה כבר פשע. כן, בפסוק כתוב צל ידי. זה פסוק מפורש. אז המנקד אין לו כבר התנצלות. מה פתאום הוא כתב ידי? נכון? אמר לה וכו'. והשתה דהי מילה, סלקה והתעתרה וקיימה כמי קודשה ברכו, אי הוא חפי על ההי מילה וחסי על ההוא ברנש, עד יתעביד מהי מילה שמיים חדשים בארץ חדשה, ולמור לציון עמי, אתה אל תקרא עמי אלא עמי, למהווה שותפה עמי. מה ענה במילולה דילי עבדית שמיים וארץ, אוף אחי את, זכאי נינון למשתדלין בו הייתה. טוב, פה דברי הזוהר האלה הם מלאים מלאים בסימבולים, אפשר לומר, ואם נבוא לפרש כל פרט ופרט, יכלה הזמן, והם מה לא יכלו. רק תשימו לב לדבר אחד שהוא אמר, שהדברי תורה, בהתחלה הרי הוא מנשק אותם, נותן להם כתרים. בהתחלה 70 כתרים, אחרי 70 אלף כתרים. והוא גם מריח את המילה. שמתם לב? קודשא ברוך הוא ערך לה. עתיק, ערך עתיק יומין בהם מילה. זה אחד מהכינויים של הקדוש ברוך הוא עתיק יומין. כן, אז הוא מריח את המילה הזאת. מה? אבל מה הוא אומר כאן? שהוא מריח אותה, נכון?
מריח זה יותר עמוק
כן, יותר מעמוק מנשיק. כן, כי זה מהפה עובר אל האף.
זה יותר גבוה.
יותר גבוה, נכון. טוב. ובפרשת ויחי, רשמים ג' רש עמוד א', כתיב, הדודאים נתנו ריח. מה?
מה רשמים שכל המספרים של עולמות?
כן, כל פעם זה רמזים. זה למשל, כשהזוהר אומר 70 אלף. למה הוא מתכוון? זה 70 שהם א', שהם אחד.
אז יש גם 370 אלף.
כן, 370. כן, 300 זה 3 פעמים 100, כנגד בריאה, יצירה ועשייה, שהם 10 ספירות כפול 10 ספירות כל אחד, ו-70 זה כנגד החוכמה, או להפך, 300 זה כנגד כתר חוכמה ובינה, ו-70 זה 7 פעמים 10 כנגד 7 ספירות התחתונות. כן, כלומר, יש כל מיני רמזים פה בפיתורת הקבלת. או למה שכתוב כאן, 18 אלף זה כנגד חי, כנגד מידת היסוד, שהיא נקראת חי העולמים. כלומר, יש לזוהר שפה משלו.
למה
אני לא נותן לכם שיעורי בית? אתה צודק, אני נותן לך שיעורי בית. עליך להכין עד השיעור הבא, את כל דברי הזוהר האלה, עם פירוש מתקבל על הדעת. אתה רוצה שיעורי בית? תלמד מסכת בבא מציע, פרק ד'. בסדר? טוב, הלאה. טוב, ובפרשת ויחי, רשמים ג' רש עמוד א', כתיב, הדודאים נתנו ריח. מה זה הדודאים? הלל אינון דאשכח ראובן, ועל פתחנו כל מגדים, אינון גרמו למהווה על פתחי בתי כנסיות ובתי מדרשות, כל מגדים, חדשים, גם ישנים, כמה מילי חדתן ועתיקים, דאורייתא דתגליה על ידיו. דודי צפנתי לך, מאחר ולפנה, כל מן להשתדל באורייתא, כתקייעות, וידע למחדת מילין ולחדתות מילין כתקייעות, אינו מילין סלקין עד קורסיה דמלכה, וכנסת ישראל פתח לון תרעין וגניזלון. ושעתה דעל קודשה בריחו, להשתעשע עם צדיקאיה בגינתה דעדן, אפי קטלון, כמה, ומסתכל בהו וחדי כדן, קודשה בריחו מתעתר ביתרין עילאים וחדי, ומאי שעתה מילוי כתיבין בספרה, וכולי, זכח ולקה, מן דהשתדל בהורייתה כתקיירות, זכהו בהעלמה וזכהו בהעלמה דעתי. יש פה שאלה. שלום הרב, אם התורה נכתבת בהתאם לכל דור, אולי לדור שלנו היא לא מתאימה? תודה. בוודאי, היא לא מתאימה מצד כתיבתה. כלומר, התורה היא נצחית, אבל אופן כתיבתה זה תלוי בדור שבו היא נכתבת. למשל, מה שכותבים היום באלוני פרשת שבוע, זה ממש מתאים לדור שלנו. בעוד 3 דורות, מן הסתם שזה לא יתאים. זו אותה תורה, אבל הליווש שלה משתנה. שלום, כבוד הרב, אם יש דברים בתורה שנאמרים בהקשר מסוים, אם בטל ההקשר, בטל הדבר. וזה לא יכול להיות, כי התורה נצחית, תודה רבה. כן, למשל, יש דברים שנאמרים בתנאים מסוימים, ואחר כך הם בטלים. למשל, יש מלחמת מדיין. יש מצוות מיוחדות במלחמת מדיין. היום המצווה של מלחמת מדיין לא קיימת.
יכול להיות שדש לא לתור ברע לשבת עם צרה, ולכן העולם בעצם הגיע לאיזשהו שלב של פרסות אוכלוסים וכבר אין מצווה כזאת?
כתוב, ומילאו את הארץ וחיבשוה. מה זה אומר? שכאשר נגיע למילוי,
יתבטא.
זה אומר שכאשר אנחנו נגיע למילוי, אז הכישרון של פרייה ויריביה יפסיק.
הכישרון?
כן. כי הוא ברך אותם שיפרו וירבו. אז ברגע שנגיע למצב של מילוי את הארץ וכבשוה, יפסיק פרו ורבו. שלום לרב. בהמשך על אי המצאות הרקיעה. מדוע הקדוש ברוך הוא השתמש בביטוי שעתיד להתבדות ולגרום לרעור באמונה, היה עדיף שיבטא את עצמו במשלים שיהיו בכל הדורות. באופן כללי, תשובתך איננה מספקת אותי. תודה, מיכאל. אם הוא היה משתמש במילה שמספקת את כל הדורות, אז הדור שמקבלי התורה לא היה מבין מה הוא מדבר בכלל. וכי הוא היה מבין, הדור ההוא הבין משהו בתורת היחסות או בתורת הקוונטים?
היה משה רבנו שיכל להסביר.
מי אמר לך שמשה ידע את זה?
אבל אם כבר אתה מדבר על זה הרב, הם היו במצרים, מה הם עשו שם? הם רעבדו.
הם עבדו במצרים, כן.
אז מתי הם זו בכלל ללמוד תורה?
נכון, במצרים לא למדו תורה.
אני שואל.
93 שנה אנחנו באת.
אתה צודק.
נו, אז איך אתה מביא להם מושגים? זה כמו ילד קטן, אפילו לקרוא לא יודע.
נכון. טוב, עד כאן להיום. שלום.